שלום וברכה קהל קדוש, היום אנחנו נמשיך בלימודנו המרתק והקבוע בספר הקדוש אורות מת רבנו אור ישראל וקדושו הרב קוק זצ"ל. ואם זיכרוני איננו מטעני, נדמה לי שבשיעור הקודם הגענו לעמוד קלט, נדמה לי, אני מאוד מקווה שאני לא טועה, שזה היה באמצע פסקה ה', נכון? וואלה, איזה סייעתא דשמיא. אנחנו עסוקים בכל הפרק הזה, פרק א', אנחנו עסוקים בהגדרת מהות כנסת ישראל ותכונת חייה. מה זה כנסת ישראל? ישות מטאפיזית עליונה שמופיעה בחיים הישראליים. בתור ישות מטאפיזית עליונה היא כוללת את כל היש. במציאות זה אומה בין האומות המתנהגת בדרכים מפליאות. מפליאות כל הוגה וחושב. למשל הקיום הנצחי וגם ההטבה הכללית. אנחנו עסוקים כאן ביסוד הקיום של כנסת ישראל, בשביל מה אנחנו קיימים, כדי להטיב. הבה נקרא את פסקה ה. אמנם כבר הגענו אל אמצעה, אבל נראה לי שכדאי שוב להתחיל מתחילתה. אנו, כלומר כנסת ישראל, רוצה לחיות דווקא מפני התכלית המוסרית שיש בהוויה בכללה. ומתוך שאנו מכירים בקרבנו, שההתרכזות של החיים היא לנו המגמה המוסרית הכללית, כן, כלומר, מה זה מוסר לפי היהדות? איפה שיש ריכוז של חיים, העצמה של החיים על ידי ריכוזם, או אם תרצו, ייחוד המידות, או אם תרצו בעברית מודרנית, אחדות הערכים. כן, מה אתה רוצה?
להגדיר את המושג חיים, שפת חיים, המדד חיים.
הגדרה של חיים אתה רוצה?
דמות החיים,
כן. כן. הגדרה של חיים בעולם שלנו היא רק דרך השלילה. מה שלא מוות. לא מוות זה חיים. אבל אם תרוצה הגדרה עצמית של חיים, זה אינסופיות.
או
כפי שאומר המהר"ל מפראג, שהקצוות זה מוות. כן, אתה הרי מגיע עד הקצה, וופס, נגמר. אז אתה כבר במוות. קצה מפה, קצה משם. כשאתה באמצע, אין גבולות. מה אתה רוצה? לפי זה גם המוות, ברגע שהוא נכלל בתוך האינסוף, אז גם הוא חיים. נכון. למשל, יש כל יום בחדרי יולדות אנשים שמתים. פירוש הדבר, באים מן העולם העליון לעולם שלנו. נכון? עד כדי כך שכתוב שחיה, כלומר אישה יולדת, מאכילים אותה ביום הכיפורים, בלי לשאול אותה שאלות, מאכילים אותה, כל זמן שהקבר פתוח. מה זה הקבר? הרחם. למה אתה קורא לו קבר? תקרא לו, לא יודע, הפוך מקבר, לא? כן. הכוונה, זה קבר כי משם ירדה הנשמה אל העולם הזה, אז היא מתה. אז אתה רואה, זה תוספת חיים. כלומר, המוות הנכללים בתוך הזרימה האינסופית של החיות, אז גם המוות הוא בכלל החיים. מה?
החומר הוא נכלל בתוך החיים?
האם החומר נכלל בתוך החיים?
לתת לו מושגים של מוות?
אני שואל אותך שאלה. מה התשובה לשאלתך?
אין לי מושג.
אין לך מושג באמת? מה? לכאורה, ודאי שכלול. למה לא? זאת אומרת, למה להפקיע משהו, אם אפילו את המוות תכללת בתוך החיים, אז למה שאת החומר לא תכליל?
כי ההגדרה הראשונה
שנתנו
לחיים, זה כל מה שהוא לא מוות.
זה תלוי באיזה מובן. אתה יודע, למילים בעברית יכולות להיות מספר משמעויות. אז גם למילה מוות, למילה חיים, יכולות להיות מספר משמעויות. כן, זה כמו, אתה יודע, מה זה מילה שיש לה מספר משמעויות? למשל, בעברית יש המילה, נגיד דוגמה, מה? אני אגיד המילה כוס, למשל. כן, כוס מציינת כלי קיבול לנוזלים, אבל גם יש ציפור שקוראים לה כוס, אבל אין לזה שום קשר, נכון? זאת אומרת שגם המילה חיים, או אינסוף, או מוות וכו', אתה צריך לדעת תמיד באיזה הקשר הם נאמרים, גם אם יש בהם דמיון בין השימושים השונים. כן? אני מקווה שהדוגמה של הכוס הייתה מובנת.
כן.
טוב. זה פשוט, זה עלה לי עכשיו. כן, מה אתה אומר?
כשהרב אומר פה כנסת ישראל, הוא מתכוון לפעמים גם לעם ישראל, לא רק לישות המטאפיזית שהרב הזכיר.
הוא מתכוון רק לישות המטאפיזית שהזכרתי. זה נקרא כנסת ישראל. כנסת ישראל היא מתממשת בעולם הזה דרך עם ישראל.
אז
איך
הוא יכול להגיע למצב שאומר, אני, כמו שהרב אמרו שהוא קודם, אני כתב...
כי הרצון שבכנסת ישראל זהה עם הרצון שלנו. או של הרב קוק. בסדר? כן. איך להעביר זקנה את הרחוב זה מוסיף חיים? כי אם לא, לא היית עוברת. אם לא היית מעביר אותה את הרחוב, אז היא לא היית עוברת את הרחוב. זה המעטה של כוח החיים. זה המעטה של כוח החיים. זקנה שלא יכולה לעבור את הכביש.
לא מוסיף חיים,
יש את החיים כמו ש... לא. כי על ידי שהחיים נמשכים, הם הולכים ופרים ורבים, הם הולכים וגדלים. החיים זה לא דבר ניטרלי, החיים זה דבר שמתרבה. נכון? לכן לא אומרים חי, אלא חיים, שון רבים. כן. טוב.
הרב,
כן.
ההגדרה הזאת של מוסר, האם פוליטיקה זה אחד השדות פעולה הכי משמעותיים?
לפי זה, שדה הפעולה המשמעותי ביותר בחיי האדם להופעת המוסר, זה הפוליטיקה. מה? מה אתה עושה פה? אתה לומד תורה, מה זה אתה אומר?
למה לא?
ילודה זה של פרט. הפוליטיקה זה המנוף העיקרי שמזיז דברים בחיים האנושיים. נכון? ולכן יש קדושה רבה בפוליטיקה. יש אפילו הלכה. כשאתה רואה מלך, אתה מברך. נכון? זה תלוי אם זה מלך יהודי או שזה מלך גוי. נכון? ומהי הברכה? זה בכלל לא שאלה. תסתכל בסידור ותראה. כן. בפוליטיקה יש מידות לא טובות. אה, זה נכון, לא שמתי לב. אבל אם... כל דבר שיש בו מידות רעות, זה סימן שיכולות להיות בו מידות טובות. שהפוטנציאל הגנוז שם הוא גדול. כן? יש מה שנקרא פוליטיקה, ולעומת זה, פוליטיקות. מה שאתה מדבר עליו זה פוליטיקות. ומה שאני מדבר עליו זה פוליטיקה. יש מידות, כל מידה היא יכולה להיות טובה, היא יכולה להיות רעה. לפי ההקשר, לפי מה שהיא מחוברת אליו. כן, מובן? אז איפה היינו? אומר הרב, ומתוך שאנו מכירים בקרבנו שההתרכזות של החיים היא לנו המגמה המוסרית הכללית, מתוך כך אנו בטוחים שבחיינו נהיה מסייעים להשלמתה. אם בפעם אחת הייתה עבודה ממנו כליל המגמה המוסרית של ההוויה, אז היינו עובדים לגמרי את שאיפת החיים, וממילא היו החיים הכלליים בטלים וקלים בלי תקנה. כלומר, אם היה מצב שבו היינו מפסיקים כאומה להשתוקק אל ההטבה הכללית, אז באמת היינו מפסיקים את עצם הקיום הלאומי שלנו. היינו הופכים אולי לדת, היינו מתבוללים, היינו מקיימים ערבי נוסטלגיה על היהדות. זה מה שהיינו עושים. נוסטלגיה זה גם משהו. במיוחד שהיום אפילו הנוסטלגיה היא כבר לא מה שהיא הייתה. אבל לא תובד כליל ממנו, טוב, טוב שהיה חיוך, אבל לא תובד כליל ממנו המגמה המוסרית בכללותה, וגם זיק אחד שנשאר ממנו בעומק הנשמה בהסתרה גמורה, ישיב את הכל לתחייה. זה למשל ראינו אצל הנביא הושע. הנביא הושע מתלונן, אומר לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, כל העולם כולו שלך. העבירם באומה אחרת. כן, המצב היה כזה רע בממלכה הצפונית, שהושע התייאש. איך נאמר שם בנבואה? ריבו בימכם, ריבו, כי היא לא אשתי ואנוכי לא אישה. מה? אתה מאמין לזה? זה בלוף. כשהקדוש ברוך הוא אומר למשה, אני חלי ואחלם, זה בלוף. זה כדי לבחון את משה. זה לא שהקדוש ברוך הוא באמת מתכוון. ברור. ומשה דווקא עמד בניסיון יפה מאוד. הוא אמר, על גופתי, נכון? עם עין וחנינה. זאת אומרת שלא צריך תמיד להאמין לסיפורים כאלה. הזוהר אומר, זה כמו שני הורים, שהחליטו שמגיע עונש לילד. מה העונש שמגיע לו? מגיע לו לפחד. אז האבא אומר, אני ארים את היד ואת תתפסי אותי. ואז הילד יחשוב שאני רוצה להקות אותו, והוא יחשוב שאת הצלת אותו.
ככה
אלי ויזל מסביר את עקדת יצחק. טוב, יפה. יפה. היו לו דברים טובים לאלי ויזל. לרחמו. עכשיו, איפה היינו? כן. מה? מה? לא הבנתי. תורשע?
הושע.
הושע, הושע. כן, הושע הנביא. אז הוא באמת לא ראה את הניצוץ הפנימי הזה. כן, אבל יש גם מתחת לגלי האשפה המוסריים של עם ישראל, יש תמיד איזה ניצוץ בוער שלא נעלם. אבל לא תמיד הנביא אפילו יכול לראות את זה. כן, זה מה שכאן הרב אומר. אבל לא טובה עד כליל ממנו המגמה המוסרית בכללותה. וגם זיק אחד שנשאר ממנו בעומק הנשמה בהסתרה גמורה, ישיב את הכל לתחייה. היה זה יהודי אחד שהיה לו דבר כזה, קראו לו מקס נורדאו. מקס נורדאו מספר כיצד הוא הגיע לציונות. הוא הרי צחק על היהדות כמה שאפשר לצחוק, ואפשר לצחוק הרבה על היהדות. פעם אחת, בתור רופא, הגיע אליו ילדה יהודיה קטנה, שלמדה בבית ספר של יהודים, לא בבית הספר הכללי. שאל אותה מקס נורדאו, נו, מה לימדתם היום בבית הספר? רצה להראות שבית הספר היהודי לא לומדים כלום, אין תרבות כללית. והיא סיפרה לו על שהם למדו על רחל מבכה על בניה. לפי שכותב נורדאו, היא דיברה על אגדת רחל, המבכה על בניה. ואז הבנתי שאם עם אחרי אלפי שנים עדיין מסוגל לדבר על התקווה לשוב לציון, וקורא לזה רחל מבכה על בניה, אז זה מעשי, זה אפשרי. וככה הוא נהיה ציוני. אז זה בעצם גם קיים את דברי הנביא ירמיהו. שירמיהו אמר שבזכות הבכי של רחל ישובו לגבולם. הנה, מקס נורדאו מצטרף לתנועה הציונית. טוב. אז מה שכאן הרב אומר גם, וגם זיק אחד שנשאר ממנו בעומק הנשמה בהסתרה גמורה, ישיב את הכל לתחייה. טוב. הננו. אוהבים את המגמה המוסרית העליונה שבהוויה, כשם שהננו אוהבים את עצמנו. כלומר, אין הבדל בין אהבת עצמי לאהבת המגמה המוסרית שבכללות ההוויה. ויותר ממה שהננו אוהבים את עצמנו, ויותר ממה שהננו אוהבים את עצמנו, כי בתוכיותנו הננו מרגישים רק ניצוץ אחד במגמה הכללית המקפת כל. והכל שבמגמה האהובה, אהבת חיים, יקר הוא לנו הרבה יותר מהניצות העצמי שבאנו. יש בפילוסופיה, בלוגיקה, אומרים שהכל גדול מן החלק. נכון? זה מושג ראשוני. כל גדול מחלק. אבל יש לפעמים נטייה לשפוט את הכל על פי החלק. זו טעות. נכון? זאת אומרת, ברור שהחלק כלול בכל, ולא הכל כלול בחלק. באמת או לא? מה?
יש משהו כזה.
כן, זה ברגסון אמר את זה ההתפתחות היוצרת. אבולוציון קריאטריס. שם הוא מזהיר את זה. שכשאתה בא לדון על תופעה כוללת כמו למשל האבולוציה, אתה יכול להסביר שהאבולוציה זה תולדה של מכלול של מוטציות שגרמו בסופו של דבר להופעה של חיים במדרגה הזאת או אחרת. הוא אומר, זה עיוורון להסתכל על זה ככה. כי אתה בא לדון את הכל על ידי החלק. כשמצד האמת אתה צריך להבין איך החלק הזה כלול במגמה יותר כוללת. בסדר? אז אותו דבר גם פה. המגמה, כי בתוכיותנו היינו מרגישים רק ניצוץ אחד מהמגמה הכללית המקפת כל. כן.
מה האלטרנטיבה שיש למדע?
לא, אין שום בעיה. המדע הוא בודק חלקים. אבל אל תבנה תיאוריה כוללת רק על סמך ההופעה הפרטית. למשל, הדוגמה שמביא ברגסון זה לגבי העין, מבנה העיניים. הוא התעניין מאוד כיצד העין רואה. והמדע הרפואי היה מספיק מפותח בימיו כדי להסביר שהשכבה של תאים הזאת ועוד שכבה של תאים ועוד שכבה ועוד שכבה ועוד שכבה, בסוף זה יוצר את הראייה. ואם היה חסר מרכיב אחד מתוך איזה 30 מרכיבים, אי אפשר היה לראות. ככה הוא אומר. ככה אומרים אנשי המדע. אז אפשר להגיד שכיוון שהאבולוציה יצרה כל מיני שכבות, אז בפוקס יצא שהעיניים רואות. אפשר להגיד אחרת. זרם החיים רוצה שייווצר איבר שרואה, ולכן נוצרו השכבות. קוראים לזה הסברה טלאולוגית. מה זה טלאו? מלשון טלוס. טלוס ביווניס זה מטרה. טלוס זה מטרה. אז אתה יכול להסביר...
סטייה מהמדע.
נכון, זה סטייה מהמדע. לכן, אומר, אבל המדע לא יכול לבדוק הסברה טלאולוגית. זה לא אומר שההסברה הטלאולוגית איננה נכונה. רק שהיא לא מדעית. בסדר? כי המדע אין לו כלים לבחון את הדברים בגדול. זה כמו שלמשל ציפור שנולדה בתוך כלוב, איננה יכולה לראות על עצמה, על דעת עצמה, מה זה עולם ללא סורגים. לא מכירה. בסדר? עד שהיא בורחת. זה נכון מה שאתה אומר. אבל האם היה מקום להערה הזאת? כי הרי סך הכל היה ברור שכשאני נתתי את הדוגמה, התכוונתי לציפור בכלוב. יכול שגם המדע יברח לאיזושהי פינה. זה נכון. אבל האם זה באמת מה שדיברנו? לא, לא נראה לי. טוב, אז לא, אני יכול לקבל אם כן את הערה שלך, אני שם אותה לחשבון חוש ההומור הנפלא שלך. כן. כן. כן, זה קצת חולני ויצר התאבדות. לאהוב את המוסר הכללי יותר מה שאני אוהב את עצמי. אבל אחר כך הוא נותן הצדקה. למה פה זה צודק? כי אנחנו מרגישים שגם יצר הקיום שלנו הוא חלק ממגמה מוסרית כללית. המסירות נפש הזאת היא ביטוי לעצמיותנו. זה לא משהו אחר מאיתנו. זה כמו שלמשל, איפה כתוב ברמב״ם שצריך למסור את הנפש? בהלכות יסודי התורה, נכון? כמצווה, אני חושב, המצווה השישית. יש מצוות מציאות השם, וביטול עבודה זרה, אהבה, יראה, לא, המצווה החמישית. החמישית, למסור את הנפש. בארבע המצוות הראשונות, הרמב״ם כותב שחייבים. הוא לא כותב מי חייב. מיסוד היסודות ועמוד החוכמות, לידע שיש שם מצוי ראשון. כן? והוא אומר, אומר גם שהמצוי הזה הוא אחד. וכל המעלה על דעתו שאין, שאלו הזולתו עובר בעשה וכו'. ויש מצווה לאהוב אותו ולראה אותו. אבל על מי מוטלת המצווה? ריבונו שלא עולם. הוא לא אומר. אחר כך הוא מגיע למצוות מסירות נפש, ואז הוא כותב, כל בית ישראל מצווים על קידוש שמו הגדול. זה עבר מכללי, כלל אנושי, לבית ישראל. המאפיין של בית ישראל זה מסירות הנפש. בסדר? עד כדי כך שישעיהו ליבוביץ' הוא רצה לומר שהגדרה של סגולת ישראל ברמב״ם זה מסירות הנפש. אמנם הוא טועה, כי מצווה איננה יכולה להיות המהות, אבל זאת מצווה, והוא כן צודק, וזה שזו מצווה הנובעת מן המהות. כן, אבל זה הוא כבר לא היה אוהב לשמוע. כן. טוב, איפה היינו? אז איננו אוהבים את המגמה המוסרית העליונה שבהוויה, כשם שאיננו אוהבים את עצמנו. ויותר ממה שאיננו אוהבים את עצמנו, כי בתוכיותנו איננו מרגישים רק ניצוץ אחד מהמגמה הכללית המקפת כל. והכל שבמגמה האהובה, אהבת חיים, יקר הוא לנו הרבה יותר מהניצוץ העצמי שבאנו. המגמה המוסרית הנקייה שבהוויה מתבלטת בשמות הקדושים. עכשיו הוא פשוט מתרגם את מה שהוא אמר לשפה של הקבלה. כן, מה זה השמות הקדושים? שם זה מגמה. והשמות הקדושים הם מגמות של חיים. ומגמת ריכוז החיים, שם הוויה, י' כ' ו' כ'. אז מה שהוא אומר כאן, שהשם העליון הנכתב ובלתי נקרא הוא מרכזם. ועל כן מונח בו צרור החיים לנו ולכל, ואתם מדבקים בי' כ' ו' כ' אלוהיכם, חיים כולכם היום. זה הסבר רציונליסטי של רעיונות קבליים. עד כאן ברור? טוב. מתוך כך, אנחנו ניגשים אל פסקה ו'. מדוע ו'? א', בגלל שגמרנו את ה', וגם בגלל שאחרי ה' בדרך כלל בא ו'. תמיד, אתה אומר. ולכן אנחנו נקרא את פסקה ו', בלי לדעת. שתי נטיות מתרוצצות איננו פוגשים בנפש האדם לשתי מגמות מחולפות. זה קשור לשאלה כללית שדיברנו עליה מספר פעמים, האם האדם הוא טוב או רע ביסודו. נכון? ואמרנו שיש בזה ארבע שיטות. השיטה האחת, שהאדם הוא טוב ביסודו. זו שיטתו של הפילוסוף ז'אן-ז'אק רוסו. שהוא סבר שאדם הוא טוב ביסודו, והאדם הפראי המקורי הוא הפרא הטוב. כן? ואז מי עושה באדם את הרע? החברה. החברה, התרבות, היא זו שקלקלה את האדם, אז יוצא לפי זה שהאדם הוא בעל יצר טוב, והחברה שתלה בו יצר הרע. השיטה השנייה היא של פרויד. פרויד אומר ההפך הגמור. הוא אומר האדם הוא רע ביסודו, הוא חיית טרף. אדם לאדם זאב. כן, אבל ביחס למושגים של המוסר, אז זה רשע. זאת אומרת, אני נלחם את מלחמת הקיום. בשביל מלחמת הקיום אני מוכן לדרוס כל דבר. ואז מה גרם לי את כל הצדדים המוסריים שבי? זו סובלימציה שנכפתה עליי על ידי החברה. סובלימציה, עידון. כן, עידון של הנטיות הטבעיות, והלבשתם בצורה של מוסר. אבל באמת, זה לא המקור שלי, זה בא מבחוץ. יוצא שלפי רוסו, האדם הוא יצר טוב, ולפי פרויד, האדם הוא יצר רע. השיטה השלישית אומרת שהאדם הוא דף חלק. אין בו לא יצר טוב ולא יצר רע. אלא הוא יחליט, הוא בעצם זה שייצור את נפשו מכוח מעשיו וחוויותיו. קוראים לזה אקזיסטנציאליזם או פילוסופיה קיומית, שהאדם בעצם הוא הממציא את עצמו. השיטה הרביעית, היהדות. זה אגב השיטה הנכונה בדרך אגב. היהדות אומרת שיש באדם שני יצרים מלכתחילה. שנאמר וייצר השם אלוהים את האדם, למה פעמיים יוד במילה וייצר, שתי יצירות יצר בו, יצר הטוב ויצר הרע. לא, תלוי, לא, אצל היידגר למשל זה לא כך. אצל סרטר זה לא כך. הם. אני לא אומר שאין אסכולות שונות באקזיסטנציאליזם, אבל זה מאוד מרכזי. אצל היידגר בוודאי. טוב. כן.
אפשרי שהרב משתמש במילה מתרוצצות בגלל רבקה?
כן, בוודאי. והתרוצצו הבנים בקרבה. זה גם כן, שתי הנטיות האלה. בוודאי. שתי נטיות מתרוצצות הננו פוגשים בנפש האדם לשתי מגמות מחולפות. לא, סיימנו את שיטת היהדות. היהדות אומרת שיש באדם שתי יצירות, יצר הטוב ויצר הרע. אולי נוסיף, אם אתה כל כך רוצה שנוסיף משהו, שזה אומר שיצר הרע זה מצוין. זה חלק מנפש האדם. אם יחסר לי יצר הטוב או יחסר לי יצר הרע, אז אני לא אדם. זאת אומרת, אדם שאין לו יצר הרע, לוקחים אותו מהר לרופא, לקבל שתי זריקות דחופות, חירום ממש, של יצר הרע.
אני תואל לעצמי, אם מלכתחיל האדם הוא שתי יצרים, זאת אומרת, מה שהיהדות אומרת,
אתה מדובר
בקונפליקט, האדם.
לכאורה, לפני שאנחנו קוראים את פסקת הרב קוק, אתה צודק, אז זה אומר שלכאורה האדם נתון בקונפליקט, נכון.
אבל אז יש תכלית שיצר הדיבור לשני?
אני לא יודע, אם הייתי קורא את הפסקה של הרב, יכול להיות שהייתי מקבל תשובה. אז מה נעשה? מה הברירה שנותרת בידינו? לקרוא את הרב, נכון? טוב, בואו נראה. כן. נטייה למלא את כל שאיפת הרע, את כל התאוות היותר שפלות, בין מצד החומר, בין מצד הרוח, שהן עוד מתרחבות ומסבכות בעוזן את האדם, כקנאה ושנאה וכיוצא בהן. זאת אומרת, יש נטייה רעה, היא אפילו רוחנית. יש גם עבודה זרה למשל, וכדומה. ולעומתה, לא נוכל להתעלם מלראות את שאיפת הטוב. המתגלה, לפעמים ברוחו של אדם, שכל העולם כולו כדאי הוא לה. להשכילו, להיטיבו, למלות אותו חסד, אהבה ואורה. אבל כל נטייה חפצה להתגדר בלבדה, ולהיות היא השלטת בקרב הלב. ומלאה את כל רוח ונפש. בניגוד הזה, הוא מרעיש את הלב וממלא את החיים חלחלות. והאדם, כלומר זה מה שאמרת, הקונפליקט הזה, הבלתי נסבל, בתוך נפש האדם, איך אני אחיה ככה? תמיד יצר הטוב יצר הרע, יצר הטוב יצר הרע, איך אפשר ככה לחיות? והאדם מתאמץ תמיד איך להשלים בקרבו השלמה פנימית, ובלבד שיחדלו ממנו מצוקות נפשו. והשלום מתכונן. אז יש כמה אופנים. אחד האופנים זה מה שאתה הצעת. על ידי כבישת אחד מהצדדים בדרך כניעה לצד השני, כלומר יצר הטוב מוותר ליצר הרע, או יצר הרע מוותר ליצר הטוב. אז אמנם המלחמה פוסקת, כולו רע או כולו טוב, אבל הוא איבד משהו. משהו הלך, לא בא לידי ביטוי.
משהו מעצמו.
משהו מעצמו. חבל. כן. או משהו למעלה מזה, בדרך כריתות ברית והתאחדות גמורה. באופן שהצד המנגד מתהפך כולו עם כל כוחותיו לצד שכנגדו לחם. כלומר, אפשר להשתמש ביצר הרע כל כולו למגמה של עבודת השם. שנאמר, ואהבת את השם אלוהיך בשני יצריך, ביצר טוב וביצר הרע. ואז יוצא שאין ניגוד יותר. אז זה מצוין, תשתמש ביצר הרע לעבודת השם. כן. על כן, יש למשל, יש הרב אשכנזי אמיר על כך, שבחופה כולם שמחים. למה בחופה כולם שמחים? כי באופן גלוי מתברר שמה שהיצר הרע והיצר הטוב רוצים, זה אותו הדבר. אז זה בסדר. אז יש הרמוניה בחיים. אז זה ההוכחה שאנחנו לא חיים בגיהינום. טוב? טוב, עד כאן להיום.